אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
מדברים ספרות. פודקאסט עם מיטב הסופרים הישראליים על ספרים, ספרות ומה שביניהם. אורחים ומגישים חיים פסחוב ואביב מלכה.
מה שלומך?
אני בסדר, אביב. מה נשמע?
אני בסדר.
נראה שהקורונה מאחורינו, לא?
עושה רושם שכן, אבל אתה יודע, שום דבר לא בטוח. אז את מי אנחנו מראיינים בפרק הנוכחי?
הפעם אנחנו מראיינים את הסופר יונתן יבין על ספרו המיזנטרופ, כן כן, ניחשתם נכון, הבן של. וחוץ מהספר, שוחחנו איתו ארוכות, גם על מצב הספרות בארץ, ועל זה היה לו הרבה מה להגיד, על מדריכי הכתיבה ועוד נושאים מעניינים אחרים. מובטחת לכם הנאה ספרותית. ולמי אנחנו רוצים להודות, אביב?
אנחנו רוצים להודות כמובן ליונתן יבין על הרעיון המעניין והמרתק שהוא העניק לנו, וכמובן גם למר בוזי רביב, מנהל תחנת BGU רדיו, ולערן אוזן, מנהל תחנת רדיו סהר, שמשדרים את התוכניות שלנו. אתם מוזמנים להגיב לנו גם במייל talking.podcast.2019@gmail.com או בפייסבוק מדברים ספרות פודקאסט על ספרות ישראלית, או בטוויטר חפשו מדברים ספרות בעברית או באנגלית.
אז ענה מהנה.
שלום יונתן יבין.
שלום שלום.
מה שלומך?
תלוי את מי שואלים, כמו שאני נוהג להשיב. ולפעמים אני אומר, יש דעות לכאן ולכאן.
תספר לנו קצת על עצמך.
איזו שאלה מכשילה. אני יליד ארצות הברית. ההורים שלי היו שם בשליחות. הגעתי בגיל 3 לארץ. התעניינתי במילים ובכתיבה ובספרים. ממש מינקות, מגיל 4 התחלתי ללמוד לקרוא ולכתוב בעצמי, ככה אחותי חזרה מכיתה א' עם הספר וגנבתי לו אותו, והתחלתי לקרוא ולכתוב, ובגיל 6 כבר כתבתי שירים בחרוזים, ובגיל 18, ממש מגיל מאוד מאוד צעיר, הייתה לי איזושהי ידיעה בטוחה שאני עומד להיות סופר, שאני רוצה להיות סופר, ולא הייתה, לא היה שום שלב בחיי שוויתרתי על על החלום הזה, למרות שהתקרבתי מאוד לעניין הזה. ומהגיל הזה שהתחלתי לכתוב, עד הגיל שהתחלתי לכתוב בצורה מקצועית, שזה היה במהלך השירות הצבאי שלי, עברו בסך הכל מעט שנים. גם הגיל הזה שהתחלתי לכתוב בצורה מקצועית, ועד הגיל שפרסמתי את הספר הראשון שלי, עברו גם נורא מעט שנים, אבל כל השנים האלה היו מלוות אצלי בתחושה שאני לעולם לא אהיה סופר, אני לא אצליח, ותראו את הסופר הזה או הסופרת הזו, הם פרסמו בגיל 22 או בגיל 24, נורא צעירים, ואיפה אני שהספר הראשון שלי מתפרסם בסופו של דבר בגיל 30, אוי ויי, ומי ישמע היום, מה ההבדל בין גיל 30 לגיל 24, אז הזמן אחר היה נראה לי מאוד מאוד אחר, לגמרי אחרת בשנים הללו. אני זוכר את היום, תחילת העבודה המקצועית שלי ככותב הייתה פה, במקומונים של ירושלים. מה עוד לספר על עצמי? אני אספר שהיום אני גר ברמת גן, ויש לי, אני נשוי, ויש לי 3 ילדים נהדרים.
תספר קצת למאזינים, על מה מדבר הספר מיזנטרופ, ואיך בכלל הגעת לכתוב אותו?
המיזנטרופ היה ספר, הוא מתחיל כמו כל ספר מוצדק, הוא התחיל בקאס של הסופר. אני כתבתי לפניו ספר ששמו שמר בית, שהספר מאוד מורכב מבחינת העברית שלו, הוא היה בעצם החוב שלי לשפה העברית, הוא היה בעצם גם דוקטורט בעברית שכתבתי, הוא נכתב במשך 7 שנים, והוא ממש כתוב במין משלב של עברית של 150 שנה, אפילו יותר, כי יש פה גם עברית מקראית, אבל בעיקר יש בו איזה סאונד משכילי כזה, קוואזי אגנוני כזה, עד ל... אני חושב שהוא נעצר, הוא קורא במציאות של ימינו, והוא נוצר, הוא נעצר משהו כמו מבחינה לשונית בשנות ה-70 של המאה שעברה, כולל המילים גזעי למשל ושגעוני. אז הספר הזה יצא והוא הצליח כמו שאפשר לצפות שהוא יצליח, קנו אותו איזה, לא יודע מה כמה, איזה 1,000 או 2,000 אנשים שמאוד מאוד אוהבים את העברית ומחורים לה, הוא קיבל תשבוכות מאוד יפות, קיבלתי את פרס ראש הממשלה בעקבות הספר הזה, אבל בוא נגיד שמבחינת ההמונים הם לא נסחפו אחרי השפה המסובכת הזאת, ואמרתי יאללה עכשיו אני חייב לכתוב ספר, מה זה ספר תל אביבי כזה, הכל פשוט, הכל פה, שטחי לגמרי, עלילה שטחית, אני רוצה עכשיו לכתוב רב מחר. עכשיו ידעתי בעוד המחשבה הזו מבצבצת, מתבוססת ומבצבצת בבוץ של נפשי, ידעתי כבר שאני לא אעשה את זה, כי אני תמיד, אני אכתוב עכשיו משהו פשוט ושטחי, אבל תמיד אני נופל לעומק, ותמיד אני חייב לסבך את העניינים מבחינת עצמי. אז התחלתי לכתוב את המיזנטרופ, והתחלתי לכתוב אותו במסיבה, זאת אומרת, לא את הספר, הסצנה הראשונה היא סצנה של מסיבה, והיא סצנה עם סקס, והיא סצנה כזאת, היא נורא, והכל כתוב נורא שטחי, ונורא כזה שפה פשוטה ומדוברת, אבל זה פשוט הלך והחמיר, והדמויות האלה שהתחילו את המסע הזה, פתאום הפכו ליותר עמוקות, ופתאום הייתה איזה מין איבה מוסתרת, וגם גלויה בין הדמות הראשית בספר שזה דורון עריכה ובין הבת זוג שלו עירית, והם פשוט, ופתאום נהייתה איזה מזימת מתח כזאת אלימה, ופתאום נהיה גם משל על החיים ועל הפוליטיקה המקומית ועל המצב האלימות במדינה שלנו שהולכת ומחריפה, והספר הזה יצא כבר לפני כמה שנים, והאלימות מאז רק הלכה והחמירה, הוא יצא, אם אני לא טועה, יצא ב-2015, והוא כאילו חזה מאוד את ההידרדרות הזאת של, של, של מה שקורה לנו, דרך המראה של, של המקרה הפרטי של דורון עריכה בספר. משם יצא הספר, וזה באמת אולי משהו מעניין שאפשר להגיד על כל ספר, שסופר יודע... סופר יודע איפה, מאיפה הספר שלו מתחיל, וזה כמעט תמיד, אני יכול להגיד את זה כמעט תמיד על עצמי, זה ברור שתמיד, אבל אני מניח שזה אפשר להגיד את זה באחריות, על כל ספר של כל סופר שראוי לנייר שעליו הוא הודפס, שאתה אף פעם לא יודע, זה תמיד ספר אחר לגמרי כשאתה מסיים. זאת אומרת, אתה אף פעם לא באמת כותב בהתחלה את מה שהספר הזה יהיה בסוף, בסופו של דבר.
האם עומדת דמות אמיתית מאחורי הדמות של דורון עריכה?
נעשה תחקיר מסוים, מקיף למדי. אני ראיינתי המון אנשי תיאטרון, מאוד מובילים, ביניהם איתי טירן ועדנה מזיה, ויש לי חברה שלמדה איתי בתיכון, דנה פלסר, והיא עשתה לי סיור, היא מנהלת הצגות בהבימה, אז היא עשתה לי שם... סיור במקום, במסדרונות האפלים, גם קיבלתי כזה סיור בקאמרי, ואמרו לי, בשלב מסוים, מישהו, אחד מהאנשים שדיברת, אמרו לי, אתה יודע, זה שמולי כספרי הדמות הזאת, שאתה מתאר קצת. אמרתי, מה, באמת? וזה, כן, הוא כזה ככה, הוא מדבר, ואז מישהו אמר לי, אתה יודע, זה בכלל מישהו, זה מחזייך, זה הלל מיטלפונקט משתם, אז הבנתי, בסדר, כל אחד רואה את מה שהוא רוצה לראות ב... בדמויות, מישהו אמר לי, זה נורא דומה לחנוך לוין, כל אחד רואה את הדמות בצורה שקרובה אליו, אני חושב שיש המון בשביל לכתוב ספר כמו שצריך, לכתוב דמות כמו שצריך, אתה ככותב, אני, לדעתי, זו דעתי האישית, אתה מוכרח לתת משהו מעצמך, זה לאו דווקא צריך להיות משהו מהביוגרפיה שלך, אבל אתה צריך לשלם איזשהו מס רגשי, מס נפשי, ולתת לציבור חלק נתח מדמה מהנפש שלך ומהרגשות שלך. כשאתה כותב שהדמות היא מרגישה דבר מסוים, אתה חייב להרגיש אותו ואז לתאר מה שהרגשת. וזה הקושי, זה אחד מהקשיים, בוא נגיד ככה, הגדולים בעבודה הזו, שאתה כדי לכתוב כראוי על מה שמתחולל בנפשה של דמות, אתה מוכרח לעשות איזה אקספרימנט על עצמך, אתה מוכרח להיות שפן המעבדה של הסיפור הזה. אני לא אומר את זה כדי לקבל מדליה או משהו כזה, זו העבודה. אז אם שואלים אותי אם זה מתבסס על דמות, לפעמים שואלים אותי על דמויות שלי, אם זה מבוסס עליך, ואני תמיד אומר, אני לא יודע איך לענות על זה, אבל מצאתי איזה רעיון, שאם שואלים אותי ככותב, אז התשובה היא לא, ואם שואלים אותי כמספר, אז התשובה היא כן.
איך זה שלמרות העקיצות והדברים המגעילים שדורון אומר לאנשים, הוא עדיין זוכה לרצה הנשגבת שלהם?
אני חושב שאם אתה שואל שאלה כזאת, אז אתה לא מספיק הסתובבת פה במדינה הזאת שנקראת ישראל, ברוך הבא. מקווה שתקבל סל קליטה נדיב.
אני יליד הארץ.
כן, לא יודע, כי אני לא יודע אם שמת לב, יש פה איזה כמיהה. אני לא יודע אם זה פה, אני אולי קצת נטפלתי לישראל, אבל יש, אני חושב שאולי זה אפילו התנהגות אנושית של פרשנות כזאת, של אם מישהו מתנהג אליך לא יפה, סימן שהוא לא צריך אותך, ואז המוח האנושי אומר, אז אני כנראה צריך אותו, כי תמיד מתקיים במוח שלנו איזשהו מנגנון של הישרדות, שאומר שבכל סיטואציה בין שתי מוטיבציות, וזה יכול להיות שני בני אדם, או בן אדם או בעל חיים, או שני בעלי חיים, אז מישהו מהם יכול לקחת משהו לשני. ומישהו מהם יכול לתת משהו לשני, ואפשר להילחם, או אפשר לשתף פעולה, אבל זה אף פעם לא אנשים, אתה יודע, אתה אף פעם לא רואה אנשים שהם פרווה, שהם ככה, סתם, זה, ברור שיש אותם, בוודאי שיש אותם, בוודאי שרוב האנשים שנוכחים בחיים שלנו, הם אנשים שלא באמת צריך להיות לנו איזשהו מסע ומתן איתם, או אפילו לא צריכה להיות שיחה איתם, אבל המנגנון הזה במוח האנושי שלנו, אני חושב, הוא מנגנון קדום שאומר לעצמך שאתה מוכרח לבוא באיזושהי אינטראקציה עם בן אדם, ואם הוא מרשה לעצמו לזלזל בך ולהתנהג אליך בצורה לא יפה, אז הוא מציב את עצמו אוטומטית גם בעיני רוחך כגבוה יותר בשרשרת המזון. זה כמובן זה תנאי קיים ולא מספיק אצל דורון אריך, מה שהופך את זה למספיק זה ההצלחה ההיסטרית שלו בגיל צעיר, הוא כותב מחזה מאוד צפוי, הוא מנתח מה עובד בתיאטרון המסחרי, לא מעניין אותו האומנות בכלל, והוא כותב מחזה נורא נורא מסחרי, שמצליח בגלל שהמחזה הוא על קריסתה של ארצות הברית כאימפריה, וחודש אחרי שהוא מגיש אותו, אז נופלים התאומים, ואז אומרים, רגע, יש לנו מחזה כזה, ממהרים להפיק אותו, ואז הוא כבר יוצא לדרך, וזה מוכר המון, כי זה באמת נכתב לפי נוסחה, ואז הוא כותב עוד מחזה, ועוד מחזה, ועוד מחזה, ובסופו של דבר, הוא הופך למין תרנגולת ומללה שמטילה בצי זהב, וזה מספיק בשביל כל העולם להריץ אותו, ואת ההרצאה הזו אפשר לקחת לכל מיני כיוונים. אני מכיר, יש לי קשר, אני אגיד חברי, כי אני לא בא, אני בשלב יותר נמוך בשרשרת המזון, עם סופר מאוד ידוע בישראל, אנחנו מדברים לפעמים בטלפון, יש לנו איזשהו דיאלוג, לא תחוף מדי, והוא איש נורא נדיב ונורא נחמד, והוא כל הזמן, אני לא אומר את השם שלו, כי אני יודע שהוא התבאס מזה שדיברתי עליו שבחים. אז אפשר לקחת את העוצמה הזאת לנדיבות, ואפשר לקחת אותה לרשעות, ולא חסרים אנשים שמנצלים את הכוח שלהם כדי להיות מגעילים לזולתם.
איך זה שעירית עדיין רוצה לחיות לצד בן זוג שמקטין אותה כל הזמן?
זו שאלה טובה. אני לא תמיד, אני כסופר לא תמיד אחראי או מצליח לספק את התמיכה למנעד הרגשות שכל הרגשות של כל הדמויות שלי. מן הסתם אתה חייב לתעדף שהדמות הראשית או שתי הדמות הראשיות שלך, אחת מן את יותר משקיע בלמה היא מרגישה ככה, למה היא מסכימה. אני חושב שזה פשוט עניין של נוחות, והיא מתרגלת לזה, היא בעצם הולכת ונסגרת בתוך כלוב של זהב, כי הוא דואג הרי לכל צרכיה, לכל מחסורה, וגם לכל ההפקות שלה. כל דבר שהיא מפיקה, אז הוא מיד מממן את זה, וזה נורא קל על... אולי זה לא כזה קל, אבל לאט לאט היא הולכת ונסגרת בתוך השבי הזה, למרות שהיא טיפוס מאוד אינדיבידואלי, ולכן גם כן יש התפתחויות מסוימות בהמשך, שאני לא אעשה ספוילר שקשורות אליה, ולתגובה שלה, ליחס הזה, לשחרור שלה ממלכודת הזהב הזו.
למה אוסקר וגיורא כל הזמן נכנעים לגחמותיו של דורון?
כי בסופו של דבר הוא, הוא היד שמאכילה אותם. הכסף הופך את המנגנונים החברתיים למאוד מאוד קשוחים. כסף זה דבר נפלא. באמת, זה המצאה מדהימה, אבל הניצול שלו הוא דבר מכוער ואסור. זה נורא נחמד שאתה יכול לקחת משהו, חתיכת נייר ביד, ולקנות איתה גם ביצים וגם לחם וגם את זה שיפנו לך את הזבל למזבלה, וגם כרטיס כדי לעלות איתו, כשזה באמת קורה, למטוס ולנסוע לארץ אחרת. אבל כשנגיד דורון דואג להצגות רווחיות, אז גיורא הופך בסופו של דבר לשפוט שלו, כי הוא רוצה שהתיאטרון ימשיך להצליח, כדי שיקבל עוד מימון, מתורמים, יעשה הכנסות, ייצר הכנסות, יראה לוועד המנהל את הרבעון הזה שיותר טוב וכו' וכו'. ואוסקר הוא בעצם כמו כל סוכן, יש בו איזה משהו מאוד פרזיטי, הוא גוזר קופון, מה שדורון מכניס, אז הוא מקבל עליו את המעשר שלו, את האחוזים שלו. ולכן הוא גם במידה מסוימת תמיד יהיה קנוע לגחמותיו של דורון, ותמיד יצטרך להיות, בוא נגיד, למחול על כבודו, שזה משהו שהוא נורא, נורא מעניין בעיניי אצל סוכנים, זה אנשים שיש להם המון המון, אני אפילו לא, אני לא יודע אם לקרוא לזה אפילו סבלנות, אבל אין להם שום מניירות של כבוד, באנשים שמאוד מוכנים לעשות דברים ולהגיד דברים, שרובנו אני חושב לא היו מוכנים להגיד, וזה לא הופך אותם לנקלים בעיניי, זה דווקא הופך אותם ליצורים מאוד מיוחדים, תמיד יש להם משהו טוב להגיד על כל אחד, ותמיד הם, אם מעליבים אותם, הם לא עושים איזה עניין, הם נורא משתחררים, כאילו הם אנשים מאושרים, סוכנים. סוכנים של טלנטים.
למה פקח כל הזמן אובססיבי לתת דוחות לדורון?
זה מתחיל בזה שבעצם הפקח הוא... הוא בעצם איזושהי דמות שהיא... הוא מסתכסך עם דורון באיזה דוח אחד, דורון מעליב אותו, אבל הנה הפקח, שהוא מייצג באמת את ה... את ה, את ה הוא מייצג את תחתית שרשרת המזון. באמת, פקחי חנייה, אני לא... קשה לי לדמיין יצורים ומללים מהם. באמת, זה ללכת לעבוד בעבודה שהיא פשוט מגעילה, אתה לא, זה לא שכל פקחי תנועה, פקחי חנייה מסתובבים ונותנים דוחות לאנשים שחונים שלא כחוק במקומות של נכים. הם לא מצילים את העולם. הם לא, נגיד, להציל את העולם, או לעשות באמת דברים שהם נאצלים, זה אולי אחוז אחד מהעבודה שלהם. כל השאר, הם, באמת, זה עבודה של מניאק. זה באמת, זה תחתית שרשרת המזון החברתית, בוא נגיד את זה ככה. ודורון, שרגיל לבוא מראש שרשרת המזון, פתאום מוצא את היצור הזה, והוא מסתכסך איתו על רקע הדוח שהוא מקבל, ומאותו רגע, הגילי אמר הזה, שזה סיכול אותיות של יגאל עמיר, דרך אגב, הוא...
וואה, למה... למה בחרת דווקא?
אמרתי לכם, זה גם משל פוליטי, זה גם משל פוליטי. כן, אני חושב שזה נקודת הרצח יצחק רבין הוא בעצם הנקודה שבה המדינה התחילה להיגמר. אנחנו לא כל כך חושבים שהיא ממשיכה להתקיים, אבל זה ממש לא נכון. ואנחנו רואים את זה הולך ומחריף לקראת המצב שאנחנו נמצאים בו היום, שהוא עוד יהיה יותר גרוע ממה שאנחנו נמצאים בו, לפני אם בכלל שהוא יהפוך לטוב, שיהיה פה שינוי שיציל את המדינה הדמוקרטית והציונית. אז אני חושב, בעצם המתח הזה הוא קודם כל מתח מעמדי בין שניהם, והוא גם מתח של, בסופו של דבר אני חושב שלפחות דורון הופך פה לקורבן בפעם הראשונה בחיים שלו. זאת אומרת, הוא לא מעניין אותו בכלל, אין לו מה להפסיד. גילי אמר הזה, הוא בן אדם, הוא גם כנראה בורדרליין, הוא גם כנראה נמצא על איזשהו קו של אי שפיות נפשית, שכל מה שצריך זה שטיפ טיפה ידחפו אותו, ודורון מצליח לדחוף אותו, ואז הוא מתחיל בעצם לערוב לו, ולדפוק לו דוחות לא מוצדקים, ובסופו של דבר, מזה זה בא, זה התאפלות כזאת, שיש מאחוריה גם איזשהו הד פוליטי, של אמירה פוליטית בתוך הספר.
כמה זה שכיח לגבי מחזאים ושחקנים לקרוא ביקורות תיאטרון, או לא לקרוא בכלל ולהגיד, לא מעניין אותי?
אני לא יודע להגיד לך לגבי מחזאים ושחקנים. כמובן שכל אחד, גם עם נטיית ליבו, יש כאלה שלא קוראים בכלל, יש כאלה שקוראים כל אות, ויש את אלה שאומרים שהם לא קוראים בכלל, אבל למעשה הם ודאי ובוודאי קוראים. אני יכול להגיד לך שכסופר, כשאני מפרסם ספר, אני ברור שאם כותבים עליו משהו, אז אני מיד ניגש לקרוא. אני לא חושב שזה משהו רע, אני להפך, אני חושב שאני מתבשם מהביקורות הטובות, אני כואב את הביקורות הרעות, אני מנסה גם בהן למצוא משהו שהוא בר תועלת, שאולי בספר הבא שלי אני אוכל להשתפר, אני אוכל לכתוב טוב יותר, אולי אני יכול אפילו להתווכח עם איזשהו מבקר שלי. אני מעולם לא שלחתי תגובה לעיתון או למשהו כזה שכתבו עלי ביקורות, גם לא כתבו עלי כל כך הרבה ביקורות גרועות לשמחתי. בוא נגיד, אם אתם הזדמן לכם לקרוא, יש למשל את הכתבה שעשתה גילי זיקוביץ' על על אילנה ברשטיין, האם כן היה פלגיאט או לא היה פלגיאט, אז לשמחתי או למזלי לא נמצאתי בסערה כזאת למשל, או נגיד כשהשימו את נעמי רגן בפלגיאט, לא רק השימו, גם הרשיעו אותה בבית משפט, אבל אף אחד לא גלגל אותי ממש בזפת ונוצות, ואם כן, אז היה לשמחתי פורסמה על אחד מהספרים שלי ביקורת של מישהי באמת שגילתה בורות מאוד גדולה בביקורת, ואז פרופסור דן מרון יצא להגנתי בלי שבכלל ידעתי, ביקשתי והתקיף אותה, ואחר כך כבר לא ראיתי ביקורות שלה בעיתון, אז אני מניח שחיכו שם את המסקנות. אז אני יכול להגיד לך, בוודאי, אני רוצה לדעת, מה, אם יש לך ילד ומישהו אמר עליו משהו לא יפה, אתה לא רוצה לדעת מי אמר עליו את הדבר הזה, ולמה אמרו עליו, אז קודם כל התשובה היא לא, די, נמאס לי כבר מכל הילדים שלי בסגר הזה. אבל לא, ברצינות, אתה מעוניין, אתה רוצה להיות מעורה, בוודאי.
אלו נקודות דמיון ושוני מצאת בין המחזה של מולייר שנושא את השם של הספר שלך לבין הספר שלך?
לא רק שלא מצאתי נקודות דמיון, אין שום קשר בין המחזה לספר, ולא רק זה, אני גם גיליתי שיש מחזה כזה של מולייר, רק במהלך כתיבת הספר, כשכבר ידעתי שקוראים לו המיזנטרופ, ופתאום נתקלתי ב... אני חושב שאולי, אולי אפילו כשחיפשתי את השם, איך לקרוא לו, לא, נתקלתי בו, ואז הלכתי מיד לספרייה, וקראתי אותו, לשמחתי הרבה, גיליתי ששם המיזנטרופ הוא לא באמת מיזנטרופ. מולייר במחזה שלו, דווקא הדמות היא מנסה להיות טובה אל האנשים, היא מנסה דווקא להיות פילנטרופית, או אוהבת אדם, אלטרואיסטית. והמיזנטרופיה היא דווקא מהספר הזה, היא ממנו והלאה, מהמחזה הזה, היא ממנו והלאה, אז רווח לי שאין שום קשר. בכל זאת, כן, רציתי ליצור כמובן בידול, ולכן קראתי לספר המיזנטרופ, אצלי הוא עם טף ואצל מולייר בתרגומים הוא עם טט, ובאנגלית אצלי זה The Misanthropist, ושם זה למיזנטרופ. וכמובן הדבר החשוב ביותר זה שציטטתי מתוך המיזנטרופ, מצאתי פסקה מאוד נחמדה, רפליקה מאוד נחמדה במחזה שלו, שמצוטטת בפתח הספר שלי בתור מוטו, ואני שמח ששאליתי על זה בזמן, זה יכול להיות מאוד מביך. מישהו באמת כתב איזו תגובה, מה, לא ידעתם שיש כבר מחזה כזה, שכתוב, שקוראים לו מיזנטרופ של מולייר, וכתבו לו שזה מצוטט, שכולי. אני לא רואה בזה באמת איזושהי בעיה כלשהי, כמובן שאין שום קשר או דמיון בין המחזה של המחזה הנפלא הזה, ובין הספר שלי.
מדוע אבנר מתאמץ להתחבר כל כך אל דורון?
אני חושב שזה פשוט עניין של של זכר אלפא וזכר בטא, שאבנר הוא מין יצור כזה שיש לו, אין לו חברים, והוא בודד, והוא טיפוס שוליים כזה, והוא ביישן, והוא נחבא אל הכלים, מעולם אף אחד לא אמר לו מילה טובה כנראה, הוא ככה, הוא מוצא את דורון שהוא באמת סמל של עוצמה וכוח, והוא נורא נורא מנסה להיות, להתחבב עליו ולהתחנף אליו ולחסות בצילו, וזה דחף אנושי מאוד מובן, כי אנחנו נוטים לחשוב שאם נעשה את זה אז אולי משהו מזוהרו של האדם העוצמתי הזה ידבק גם בנו. זה כמובן בדרך כלל נדון לכישלון, ואני חושב שאולי שאלה מעניינת היא מה דורון צריך את אבנר, שאומנם כל הזמן הוא רוטן עליו, אבל בסופו של דבר, וגם כשהוא צריך אותו, זה כאילו איזה משהו תכליתי כזה, כי הוא רוצה לברר מה הסוגיה של המבקר המסתורי, צבי אייזק, סליחה, והוא מנסה להשתמש בו, אבל גם אני חושב שהוא זקוק לאבנר בתור איזה מין מעריץ צמוד כזה, שזה מין, לא יודע, אומר מלכך פנחה, אבל איזה מישהו שהוא ככה כל הזמן אומר לדורון מה שבאמת חשוב לו לשמוע, שזה כמה הוא נהדר וכמה הוא נפלא, כי דורון בעומקו יודע שהוא לא נהדר והוא לא נפלא, והוא כותב והוא בוגד באמנות שלו, הוא כותב דברים שהם רחוקים ממה שתיאטרון צריך להיות. אני כל הזמן הייתי צריך בהנדסה לאחור להסביר לעצמי איך קורה שככה ואיך קורה שככה, ואז עוד פעם הסיפור כתוב בצורה של סיפור, הוא מתחיל כסיפור פאן כזה, אבל הוא בעצם סיפור מתח, והוא גם קומדיה, אבל הוא גם סיפור מתח. זה משהו שנורא, שאני עושה, וכתבו על זה ביקורות חיוביות. איך זה גם זה וגם זה וגם זה. אין לי כתיבה ז'אנרית בכלל. אני לא כותב דיסטופיות, אני לא כותב קומדיות או רק קומדיות, אני לא כותב רק סיפורי מתח או רק דרמות. יש בזה איזה מין סלט של סוגות, ואני מאוד אוהב את זה. לא יודע אם אני אוהב את זה או לא, אני לא מסוגל להימנע מזה. אני חייב, הספרים שלי הם תמיד גם וגם 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 וגם. אולי זה לא טוב, אני לא יודע. אבל זה מה שאני עושה. ואני חושב שבעניין, בפן הזה של המתח, הייתי צריך כל הזמן לחזור ולתקן את היסודות. זה נורא מצחיק איך סיפור, הוא נכתב מההתחלה לסוף, אבל אם אתה כותב סיפור מתח, אז אתה כל הזמן חוזר מהסוף להתחלה, כדי שהדברים באמת יעמדו על, יישענו על יסודות יציבים. אתה מתחיל בעצם מהסיום ואתה מפתח את זה לאחור. זאת אומרת, את כותב את זה מההתחלה ועד הסוף, כשאתה מגיע לסוף אתה מבין שאתה חייב לתקן משהו לפני, וכשאתה מתקן אותו אתה אומר, רגע, עכשיו אני חייב לתקן עוד משהו לפני, ואז עוד משהו לפני, ואז אתה פשוט מגיע ככה להתחלה בחזרה, ומתקן אותה מהבחינה התמטית, מהבחינה המבנית.
מאזינים יקרים, כעת נשמע את Tickle Me של רנדי ניומן, ואחר כך נשוב לראיון עם יונתן יבין.
What can you do to amuse me now that there's nothing to do? The TV says busted and can't get a picture. The radio plays nothing but news. Why don't you tickle me? Gee whiz, won't that be fine? What a great idea. What a perfect way to kill some time. Can't stop to think, 'cause if we do, we'll lose our mind. Why don't you tickle me? Don't we have fun every minute? Oh, what a gay life we lead. One chocolate milkshake with two straws stuck in it. What else does anyone need? Why don't you tickle me? There's nothing else to do. You won't have to talk to me, and I won't have to talk to you. When we're done, I'll think of something else to do. Why don't you tickle me? Thank you.
למה דורון כל כך שונא דני בלג'ם?
זה שנאה כלפי נערי פוסטר. זו שנאה שהיא... היה מישהו, יש מישהו במציאות שנורא נורא עצבן אותי, הוא התחיל עם איזה חברה שלי, ואותו דמיינתי כשכתבתי את הדמות הזאת, ממש הפניתי, והוא גם כן מין פוסטר בוי כזה, איזה בלונדיני כזה, בלורית, והכל כזה ככה אצלו, והוא...
יפה הבלורית והתואר?
ממש יפה, וגם מעצבני הבלורית והתואר, זה יצורים כאלה, אתה יודע, וכשאתה דופק בראש, אז יש צליל די חלול, יש די חלול שיוצא משם, וזה נורא מעצמן, לא שיש לי מה להתלונן על המערה החיצוני שלי, אני בסך הכל, כן, לא נהנשתי מדי, אבל הוא, לא יודע, הוא נורא, נורא התאים לי שיש גם אחד כזה, איזה טיפוס ריקני, שהוא גם מין, הוא איזה מין תרנגול שדורון מדמיין, או שהוא לא מדמיין, שהוא מתחיל עם אירית, והוא מתחיל איתה בהצלחה גם, כן, שזה נורא והיום. הוא גם מסמל איפשהו את ההזדקנות של דורון, כי הוא חתיך וצעיר וזה וזה, ודורון מה? הוא מתחיל לסגת מילד הפלא למישהו שהיה ואינו, להסבין. גם יש שם עיסוק מאוד נרחב בבדיקות רפואיות שהוא עובר, בזה שהוא מתחיל להגיע כבר לגיל, שזה קצת ככה ופה והוא הולך לכאן. הוא עושה בדיקת מאמץ שכמעט הורגת אותו, נורא הצחיק אותי לכתוב את הבדיקת מאמץ. זה אגב מבוסס על סיפור אמיתי, אני הלכתי לבדיקות מאמץ, והתוצאה הייתה טרגית כמו שאתם חושבים, ובאמת הייתה לי שם רופאה שאמרה, אתה לא בכושר ואתה חייב לעשות דיאטה, והייתה שמנה והיה לה ריח של סיגריות. זה פשוט התחשק לי להגיד לה, את מדברת? כאילו... זה שיגע אותי.
הסנדלר הולך יחד.
כן, 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 ממש ככה. ממש ככה.
קראנו באחד הראיונות איתך שכתיבה למבוגרים מדכאת אותך, תסביר את המשפט.
כי כשאני יושב לכתוב למבוגרים, קודם כל זה, כל רומן הוא רומן. אתה פותח רומן עם הרומן שלך, אתה נמצא איתו, מבלה בחיקו, אם יש, במקרה של המיזנטרופ, זה היה מהר, זה היה 2.5 שנים. היו לי ספרים שעבדתי עליהם 4 שנים, ספר שעבדתי עליו 7 שנים, ויש ספר שעוד לא הוצאתי מהסיסטם, וכל ספר שאתה ניגש לכתוב, אתה אומר, זה אני אכתוב עכשיו נורא מהר, הנה, ספרים כותבים ספר בשנה, גם אני יכול, אני לא יכול. פעם אחת בשבוע הספר הראשון שלי, אני חושב, כשהספר הראשון שיצא, אז מאיר שלב פגש אותי בדוכנים של עם עובד, והוא הסתכל על הספר, הוא אמר, כמה זמן לקח לך לכתוב את זה? אז אמרתי לו, 4 שנים. אז הוא אמר לי, אז אני נורמלי. זה באמת העניין. אתה מתחייב בצורה מאוד מעיקה, מאוד מתסכלת, למשהו שאתה מגיע אליו כל יום. אני, כשאני עובד על רומן, אני עובד עליו כל יום. אני בא, ועד שאני פותח את הקובץ, אני עושה לעצמי כאלה תרגילים, כל כך הרבה שחות דעת, ואני משחק שעות שח במחשב, ופותר את השחצי, לא משנה מה, אני פשוט, העיקר לא להגיע, וכשאני מגיע אליו, אני כבר כל כך אשם וכועס על עצמי, שאני נכנס ממש לעבודה מאוד מאוד מרוכזת וממוקדת, וממוקדת, ואני עובד עליו ממש באיזה קדחת כזאת, במשך שעתיים בערך, וזהו, וזה הסשן של אותו יום. אבל כל האווירה וכל ההתייחסות שלך לעצמך היא כל כך... היא דוחה, היא מעיקה, אתה כל כך, אתה לא רוצה להגיע, ואז אתה מגיע אל הספר ואתה אומר, למה כעסתי עליו כל כך, איזה ספר חמוד, איזה יופי, אני אוהב את הספרים שלי, זה לא בושה להגיד, כן, בגלל זה אני כותב אותם, ככה אני רוצה שספר יראה. אתה אומר, מה כעסתי עליו כל כך, מה נגאלתי, מה פחדתי ממנו, איזה חמוד, איזה יופי המשפט הזה, לא על כל משפט אני אומר, יש גם משפטים שאני מתעצבן, אני מוחק, מה כתבתי את השטויות האלה, מה זה, אבל יש שם משפטים שאני ממש ממש אוהב, אני מאוד גאה בהם, ואני עובד כל כך קשה על הספרים שלי, שבסוף אני אוהב את הכל, אני אוהב כל משפט ומשפט, כי נשארים שם רק המשפטים שהסכמתי שישארו בספר, ובסוף זה נגמר בצורה טובה, אבל זה גם צורה נורא כפויה טובה, כי הספר יוצא, מדברים עליו איזה יומיים שלושה, שבועיים שלושה, חודש או שלושה, הוא מוכר את מה שהוא מוכר, ואז עוברים לדבר הבא, וכבר אף אחד לא אכפת לו, ואולי הספר שלך מתורגם לשפה אחרת, אבל זה לוקח המון המון זמן, ועדיין מדי פעם אנשים מתקשרים אליי ואומרים לי, או שולחים לי איזו הודעה, שהם קראו את הספר ונורא נהנו, אבל זה כזה מין, אתם יודעים, זה כמו איזה טיפת פה, טיפה שם, זה לא שכל יום האינבוקס שלי קורס מהודעות של מעריצים. זה נורא נחמד ש-20 שנה אחרי שהספר הראשון שלי יצא, לא 17 שנה אחרי שהרומן הראשון שלי יצא, עדיין אנשים כותבים לי הודעות, קראתי את הספר שלך, וואו, איזה ספר, נהניתי וכו'.
באמת וואו.
כן, כן. אבל זה לא שהספר שלי מקבל את מה שמגיע לו, שכל היום, כל המדינה, ואם אפשר גם כל העולם, ידברו רק עליו, ועל כמה שאני נפלא. וזה אולי יחזיר לי את הארבע שנים, או את השבע שנים, מהחיים ששקעתי ב... אתה יודע כמה, 300 ומשהו עמודים האלה? אפילו אם אתה מחלק את זה בזמן, כמה שבועות, כמה חודשים עבדת על כל עמוד, זה פשוט, זה מתסכל וזה מופרך מיסודו, אין שום סיבה לכתוב ספרים.
עם איזו דמות אתה הכי מזדהה במיזנטרופ?
אני לא מזדהה עם הדמויות האלה. אני כמובן, אולי אני יכול להיות מזוהה כמספר עם דורון, אבל אני יכול להגיד שלקחתי איזשהו חלק, זה משהו שאני עושה בכל הרומנים שלי, בכל הספרים, לקחתי חלק מעצמי ונורא נורא הגזמתי אותו. גם אני יכול להגיד משהו מגיעי לפעמים לאנשים אחרים, למרות שבדרך כלל זה לא השיטה שלי, אני לא בן אדם גס רוח או משהו, ואני מאוד הקצנתי את החלק הזה. מצד שני, גם, זה נכון שאני גם יש משהו מאירית שמאוד מבוסס עליי, ומשהו אובססיבי אולי בפקח אפילו, שמבוסס על משהו שהוא נמצא בי. אפילו גיור, אני יכול לראות את הכל, זה המון, האמת שבספר הזה זה בעיקר דמויות מסביבי. זה דמויות שחיות בעולם, הן אפילו לא אנשים אמיתיים, זה כל מיני הלחמים של כל מיני אנשים שקיימים לכדי איזושהי דמות מסוימת אחת. אבל נגיד לא תמצא באמת מנהל או מנהלת תיאטרון בישראל שהם בני דמותו של גיורא. זה לא רומן מפתח. ולא תמצא באמת מישהו ספציפי בעבר שלי שהוא ככה, אפילו בת זוג שהיא כמו אירית, בת הזוג שלי מאוד מאוד שונה ממנה, אין שום קשר. והיא מבוססת דווקא על איזה מין הלחם של מישהי שראיתי תוכנית עליה בטלוויזיה, ועוד איזה מישהי, ועשיתי איזה מין הלחמה של כמה דמויות כאלה, שאני לא יודע איך להסביר לכם איך עושים את ההלחמה, זה פשוט קורה משהו בראש, קורה מתגבש לכדי דמות. אז אני לא יכול להגיד שאני מזדהה עם איזושהי דמות בסיפור הזה.
עם איזו דמות ספרותית היית רוצה להיפגש, ולא משנה אם זו דמות מהספרים שלך, או מספרים של אחרים?
כאילו, יש מלא, יש המון דמויות מגניבות, האינסטינקט שלי היה לומר שיצורי הפרא הם ארץ יצורי הפרא. הייתי רוצה ללכת במקום מקס, ללכת ולעשות את המסיבה כל הלילה, ולרקוד איתם ריקודים משוגעים, אז אני אגיד אולי את התשובה הזו, אבל זה נראה, תמיד השאלות, עם איזה סופר חי ומת, היית רוצה להיפגש לקוס קפה? אני יכול להגיד שמהניסיון שלי, רוב הסופרים הם אנשים נורא אנטיפטיים, שהם לא... הייתי רוצה לשבת לערב שתייה עם ארנסט המינגווי, אבל אני לא יודע איך זה ייגמר מבחינתי, אז זה יכול מאוד להיות שזה הערב האחרון בחיי. אי אפשר, אני לא יודע, אבל אולי קצת עם סקוט פיצג'רלד בפריז, ככה בתקופה הפריזאית, הייתי שמח. גם ישבתי, יצא לי לארח סופרים, או לקיים איתם ככה דו שיח על במות וכאלה, ונגיד עם פאולו קואלו למשל ישבתי, עם משוע כנז, וזה היה
זל,
ואלה היו שיחות נורא נורא תקועות, נורא ככה, כאילו נגיד פאולו הוא איש מאוד נחמד ונורא לבבי, אבל היה איזה מין איזה, לא יודע, זה לא עובד, זה לא, אפילו זה לא כל כך עובד. יש אנשים שהייתי רוצה לשבת איתם ועל איזה בקבוק יין טוב, שהם לא סופרים והם לא דמויות ספרותיות, וזה כבר לצערי הרב מאוחר מדי, ולנהל שיחה ככה. אבל מה קורה בשיחות שלנו כשאנחנו רוצים לדבר מלב אל לב? אבל בסופו של דבר כל אחד ממשיך להתבצר בתוך האישיות שלו. אז למה שזה יקרה עם איזשהו סופר? זה נראה טוב על הנייר. תום סויר.
איך אתה מפנק את עצמך?
האמת שעכשיו, אתמול נגמר הסגר והילדים שלי חזרו למסגרות, לשמחתי הילדים שלי קטנים מספיק בשביל לחזור לגנים ולבתי הספר, והיה שקט, היה רגע, היה פשוט שקט, וזהו, זה היה הפינוק שלי. זה שפשוט נהיה שקט. אני אבא נורא מעורב, גם בימים שכתיקונם, אני עובד מהבית, ואני מהאבות המחתלים והמבשלים והמטפלים. כן, כן. ו... אבל זה היה פשוט יותר מדי. זה היה פשוט קשה, קשה, קשה. איך אני מפנק את עצמי? אני מאוד אוהב יין. אני מאוד אוהב ככה איזה וויסקי, איזה יין טוב. אני מבשל כל מיני דברים, קשרים ופחות קשרים. אני מנגן לפסנתר. אם אני רוצה באמת לפנק את עצמי, אז אני צריך להודות על האמת, צריך לעשות קצת ריצה. לצאת קצת לרוץ, ואני מרגיש הרבה יותר טוב, אני חושב שזה דבר נורא והיום לרוץ, ולוקח לי שנה עד שאני נועל את הנעלי התעמלות שלי, אבל בתוך כדי שאני רץ, אני פשוט מבין שאני, זה קצת כמו כתיבה, אני מבין שאני נהנה מזה, ואחרי שאני חוזר מוצא, אני ממש מרגיש הרבה יותר טוב. לפנק את עצמי, זה אופציה כרגע, אופציה שלא כרגע קיימת, זה לצאת לסקי. אני כל כך מתגעגע לזה, לסקי טוב, אני מאוד אוהב לעשות סקי, ולצערי גיליתי את זה מאוחר מדי, רק אחרי גיל 30, אבל אני ממש אוהב את זה, ונורא נורא כיף לי.
איזה ספר אתה קורא עכשיו ותרצה להמליץ למאזינים?
אני כרגע קורא את הספר בחזרה מעמק רפאים של חיים באר, שגם הוא נמצא איתי בקשרי ידידות, והוא ספר מרתק, הוא כל כך, הוא לוקח לי, אני קורא מאוד לאט, אני קורא בגלל שיש לי המון טקסטים שאני קורא במקביל, וטקסטים שאני עובד עליהם, אז אני, באמת, אני קורא גרוע, אני קורא נורא לאט, וכשמגיע אליי ספר של חיים באר, שהוא ספר נהדר, אני קורא עוד יותר לאט, כי אני לא רוצה שהוא ייגמר לי, ואני קורא, וגם אחרי יום, עם שלושה ילדים, שאתה מטפל בזה, גם אין לך הרבה, אתה ככה קורא... איזה שני עמודים והעיניים נצמות ואתה כבר ויש גם הרבה גירויים שמפריעים לקריאה, זה נטפליקס והסלולרים והנייד וכל כל האפליקציות שנכנסות לך. אז אני בשנים האחרונות אני הפסקתי לקרוא, פעם הייתי תולעת ספרים, לא הפסקתי לקרוא, הייתי קורא במקביל כמה ספרים, גומר ספרים בתוך ימים ספורים, ועכשיו אני קצת יותר יותר איתי, אבל בהחלט על הספר של חיים אני ממליץ בכל פה. ספר מתוק וחמוד, מלא כרגיל בהומור ונטוע עמוקות, שורשיו נטועים עמוקות בקרקע היהדות שממנה הוא בעצם צמח.
איזה ספר שלך אתה הכי אוהב?
תראה, אני כאילו לא רוצה להעליב אף אחד מהספרים שלי, כאילו הם חיים וקיימים והם עלולים לשמוע אותי. זו התחושה שלי. לכן אני אסתפק ואני אגיד בזה שאני אגיד שיש ספרים שלי שאני חושב שהם טובים מאחרים. יש כאלה שפחות. לא נורא. ואז מתקשר אליי מישהו, שולחים לי איזה משהו, איזה מייל. תקשיב, קראתי את הספר שלך, וזה ספר שאני פחות אוהב. איזה גאוני, איזה פה, איזה השתפחויות וכו', ואז אני אמרתי, אוקיי, הנה, אתה כתבת ספר שהוא לא כל כך רלוונטי לגביך, אבל הוא רלוונטי לגבי מישהו. אתה הגעת לבן אדם, אתה הגעת לילד, אתה הגעת למבוגר. זה מצחיק שסופר כותב ספר שעשוי להיות לא רלוונטי לו עצמו.
מה עם איזה ספר חדש?
אז יש, קודם כל יש ספר ילדים חדש, שנקרא לילה בגינה, הודפס לפני 6 ימים, הוא יצא בהוצאת המובד, איורים של אביאל בסיל הנפלא. לגבי רומן למבוגרים, כתבתי רומן שלצערי הרב הקורונה בעצם תפסה אותו בהגשות, וההוצאות עוברות עכשיו תהליך היום ונורא בשנה האחרונה של... פיתורים מסיביים של באמת 10% מכוח האדם שלהם.
אוי ואבוי.
כן, וממש הוצאות נסגרות והוצאות מפטרות המון, מוציאות לחלטים, ולא מקבלות ספרים חדשים כמעט בכלל. אני מכיר כבר די הרבה סופרים שאפילו חלקם התלוננו על זה ודיברו על זה, כמו למשל שי גולדן, שהגישו ספרים להוצאות, קיבלו תשובות שליליות. הם לא היחידים, אני מכיר עוד כמה וכמה סופרים, סופרות שפשוט תקיעו עם כתב יד מושלם, גמור, והגישו להוצאות וקיבלו תשובות שליליות. גם לי זה קרה, מצער אותי. אני אחכה, עד שוח השערה, נחכה עד שהסיפור הזה ייגמר וההוצאות יחזרו לאיזשהו תפקוד. יחד עם זה, צריך להדגיש שגם כשההוצאות יחזרו למצב שגרתי, אז מצב הענף הוא כרגע מחפיר בגלל הזנחה מתמשכת של הענף הזה לכוחות השוק, והתעמרות בלי התערבות של הממשלה ורגולציה של משרד התרבות, כשגם הייתה איזושהי ניסיון להתערבות, כשגם היה ניסיון כזה, חוק הספרים, אז באה מירי רגב וביטלה אותו בניגוד לחוות הדעת של היועצים שהיא בעצמה מינתה, וזה חבל מאוד. אני חושב שצריך למצוא דרך, אם לא חוק הספרים, אם חוק הספרים הוא רע, בסדר, אבל מוכרחים למצוא איזושהי צורה, כמו בכל המדינות הנאורות ב-OECD, להגן על הספרות והסופרים. מוכרחים לעשות את זה.
בכלל, עולם התרבות נמצא בחירה, לא רק עולם הספרות.
כן, סוף סוף כולם מגלים מה אנחנו חווים בשגרה. זה מה שיש לי להגיד. האומנים פתאום לא מופיעים, פתאום הם לא מסתכרים מיליוני שקלים. בסדר, אני מדבר על האומנים המצליחים כמובן. אבל לא, אני כמובן ליבי עם כולם, עם כל האנשים שמטה לחמם נגדע, ובאמת, זה נורא, הדבר הכי נורא בכל הסיטואציה הזו הוא שאנשים פתאום אומרים, הנה, אין תרבות, מה כבר קרה? הם לא מבינים את הנזק, משום שהנזק נעשה למול עיניהם במסווה של שגרה איומה. זה כמו שלא מבינים שבעוד 10 שנים, 15 שנה, המבוגרים שיהיו פה זה אנשים שלא הלכו לבית ספר במשך שנה וחצי,
שנתיים,
ולמדו פה במסקים, ואיבדו באמת חלק גדול מהילדות שלהם, וזה נורא והיום, ואנחנו פשוט עוד לא מבינים את ההשלכות, משום שאנחנו נאבקים כל הזמן בהווה. אבל סופרים הם אנשים של השלכות, סופרים הם אנשים של דמיון, ודמיון אומר גם להסתכל קדימה, המון המון צעדים קדימה, להבין בצורה מאוד מהירה של סיבה מסובב, סיבה מסובב, סיבה, אקציה וריאקציה, מה הולך לקרות. ואני לפחות, אני מקווה ומאמין שניחנתי באיזושהי ראיית עומק קדימה, אני מסתכל ואני רואה מצב שהוא יכול להיות, אפשר עוד לתקן אותו, אבל כרגע הוא הולך להיות לקראת התממשות טרגית.
מה דעתך על הספרים הנכתבים כיום, ולאן הולך עולם הספרות להערכתך?
אני לא כל כך יודע להגיד לך, אני משתדל לא להיות מעורה בספרות העכשווית, כי אני לא חושב שספרות ועכשוויזם הם שני דברים שיכולים להתערבב זה לזה. לספרות יש אופי יותר נצחי. אני לא כל כך יודע להגיד לך על ספרות עכשווית, כי אני לא כל כך מעורה בה. אני חושב שיש איזשהו ניגוד בין ספרות לעכשוויות. ספרות היא משהו יותר רב שנים, ושהוא נבחן על איזשהו מפרס רחב יותר של זמן. אני יכול להגיד שספרים שנמדדים הם פה היום ומחר כבר לא, הם ספרים לא כל כך חשובים בעיניי. יש הרבה ספרות פופולרית שמגיעה, שהולכת, ואף אחד לא שם לב. אז זו לא הספרות שלי. יש אנשים שכותבים את הספרות הזו, והיום זה, אתמול זה היה דיסטופיות, ולפני זה זה היה ספרים של מין, של 50 גוונים וכולי, ומחר זאת תהיה איזושהי אופנה חדשה, וזה היה ממוארים, וזה, אתה יודע, הכל טוב ויפה וכולי, אבל אם אני מסתכל על ספרות בצורה שהיא רצינית, ושהיא נעמדת במבחן של איזשהו זמן, אז אני חושב שזה לא משנה מה קורה כל כך היום, ולאן הרוח נושבת, משנה תמיד הסיפור הטוב. אני יכול להגיד שיש בצורה מאוד ברורה התערבות של שיקולים וגורמים טכניים מבחינת הפלטפורמות הדיגיטליות, משבר הנייר שמאוד מאוד משפיעים על הספרות, הנכונות של אנשים לקרוא ספרי נייר הולכת ודועכת, ו הספר שהדפסתי השבוע הודפס בבית דפוס שסגר את שעריו אחרי 60 שנה. הוא וואו, היה אחד וואו. מהספרים, בדיוק. אחד מהספרים האחרונים, האבא הקים, הבן מנהל, ועכשיו הם פשוט סגרו את, את בית הדפוס. הם עשו מהלך מאוד מחושב של מכירת המכונות היקרות, ואחר כך הם גם סיפרו לי שהם דאגו לכל העובדים למקום עבודה אחר, ממש עשו שם סגירה יפה כזו. אבל עדיין, וזה לא בית הדפוס היחידי שנסגר, והוצאות ספרים פה נושרות כמו פירות יפהפיים שמעץ שאיש לא כתף אותם, ונרכבים על הקרקע, וזה נורא מאוד מצער. הענף מתמלא בכוח עבודה קצת פחות מקצועי ויותר זול, כי אנשים נאלצים לקושש לעצמם מקצועות אחרים. קוראים פה שינויים מאוד מאוד לא טובים ולא בריאים, שבאמת זקוקים לרגולציה, משום ש... אפשר אולי להסכים על דבר אחד, שספרים וספרות מוכרחים להתקיים כאבן דרך וכנדבך מרכזי בתרבות של כל עם, בוודאי העם הזה. אני חושב שיהיה פה דור מדבר בסופו של דבר, וזה דור של הוצאות שנסגרות, מעבר מוחלט לפלטפורמות דיגיטליות, תוך אולי שימור על ידי מנגנונים ממשלתיים של אופציות של הדפסה, בתי דפוס אולי שיהיו קטנים יותר, מקומיים יותר. אני לא יודע בדיוק איך זה יעשה מבחינה טכנולוגית, אבל אתה תוכל להדפיס ולכרוך ספר by demand, זה יהיה יותר ופחות mass production של אלפי ספרים שיוצאים. זה יהיה יותר יקר, יצטרכו איזשהו מימון, סיבסוד ממשלתי כדי לאפשר את זה. אפשר למצוא את הפתרונות, רק צריך את הנכונות. צריך פה שר תרבות, אולי זה חילי טרופר, אולי זה מישהו אחר, שיגיד, אני מרים פה את כפפת הספרות, מוכרחים לעשות את זה, תמלוגים בספריות על השלוט ספרים שיפסיקו להיות בדיחה, כרגע זו בדיחה מאוד עצובה, צריך לטפל בזה בצורה מיידית ולהשקיע בזה מיליונים, בסביבות 15 מיליון שקל בשנה, זה לא, זה נשמע סכום גדול, אבל זה לא סכום גדול מבחינת השקעה בתרבות שהיא כל כך חשובה, וצריך להגן, צריך להגן על הספרים, צריך להגן על היכולת להוציא ספרים, ועל ה... המוטיבציה של הסופרים לכתוב ספרים, וכמובן על הזכות האנושית הבסיסית של ילד לקרוא ספר, של הבן אדם מבוגר לקרוא ספר, ושל קבוצה שאנחנו ממש מפספסים איתה, של בני נוער, צעירים ומבוגרים יותר לקרוא ספרים.
מהי הכתיבה עבורך, ומה דעתך על כל מדריכי הכתיבה? גם שלך, גם של... עוד סופרים.
כתיבה עבורי בסופו של דבר כלי הישרדותי. אני יכול להגיד שככל שהשנים עוברות אני נהיה בן אדם יותר שיודע את מקומו, שיש לי כבר משפחה, ילדים, הדברים נורא מסודרים כבר, יחסית לכאוס שהיה לפני כן, ולכן אני פחות צריך את הכתיבה ככלי הישרדותי, ואני יותר רגוע לגביה. אני נמצא מתחילת הקורונה באיזשהו משבר מאוד גדול בעניין הזה, הפסקתי כמעט לגמרי לכתוב, אני כותב ממש מדי פעם דברים, בעיקר פוסטים בפייסבוק ופה ושם שירים, פתאום חזרתי לשירים אחרי שמשהו שזנחתי בגיל הנעורים, אני מאוד, פתאום בא לי שיר ואני כותב אותו ואני מנקד אותו, וזה משהו שפתאום תפס אותי, אז אולי אני אעשה סבא מקצועית למקצוע שאפילו מרוויחים בו פחות מספרות, וזה שירה. כן, יש איזה שינוי במאזן. פעם הייתי זקוק לשירה, לכתיבה כמו אוויר לנשימה, והיום אני מרגיש שיש לי מספיק אוויר, ואני פחות צריך לכתוב. אני מקווה, יש לי פחד שזה יעזוב אותי, אבל אולי זה סתם פחד שאין לו באמת הצדקה, ואם אני לא אכתוב משהו ישתנה בעולם... העולם יהיה פחות טוב, אולי העולם יהיה יותר טוב אם אני לא אכתוב. אני יכול להגיד לכם על רוב הדברים שנכתבים, שהעולם יהיה פחות טוב, יותר טוב אם אנשים יפסיקו לכתוב אותם. באמת, אני לא רק סופר, אני גם יושב בכל מיני ועדות וגופים, ואני קורא המון כתבי יד, ואני מלמד, ואני יכול להגיד לכם, יש סיפור נורא נחמד על יהושע קנזל, שציינו אותו קודם, שפעם אמרו לו, שאלו אותו, מה דעתו, או שזה, סליחה, אולי זה היה אברהם יבין זל, גם הוא נפטר לו מזמן, שאלו אותו, מה דעתו על קרן לעידוד הכתיבה? אז הוא אמר, אני רוצה להקים קרן לדיכוי הכתיבה. אז יש המון, תחשבו שכולם פתאום התחילו להכין נעליים. אז החייטים הכינו נעליים, הסנדלרים הכינו נעליים טובות, ואנשים הכינו נעליים שמתפרקות תוך שנייה, שאי אפשר בכלל להכניס את הרגל לתוכן וכולי. זה אותו דבר. זה אותו דבר, כל דבר הוא מקצוע. אז לגבי הכתיבה שלי, אני לא יודע איזה אסון זה יהיה אם אני אפסיק לכתוב. אני מקווה שיש מספיק אנשים שקוראים את ספריי, נהנים מספריי, ומחכים לספר הבא, אבל אני לא חושב שהעולם יזדעזע אם זה לא יקרה. אני כן יכול להגיד שאני עדיין חולם על הספר האחד הזה, העוצמתי, שיפרוץ באמת את כל שיביא אותי ליכולות החדשות שלי, ואני אופטימי לגבי זה, אני חושב שזה יקרה. אני חושב שעוד הבשלה קצת ועוד אולי עוד התבגרות, עוד איזה כמה שנים של ותק, ואני אצליח להגיע לתוצאה הזאת שאני רוצה להגיע אליה. תראה, מדריכי כתיבה זה משהו נורא אינדיבידואלי. כשאני כתבתי את המדריך שלי, ראיתי שעשיתי את זה אחרי שבדקתי את השוק וגיליתי די לתדהמתי, שאין שום מדריכי כתיבה בעברית. היו לתסריטאים, היו כל מיני דברים קטנים כאלה, אבל לא מצאתי מדריך כתיבה לפרוזה. שאלתי את עצמי למה. אולי הסופרים לא רוצים לגלות את הסודות שלהם, אולי הם לא מרגישים בנוח בפוזיציה הזאת של בואו אני אלמד אתכם איך לכתוב. לי זה לא הפריע, כי הייתה המון דרישה מצד התלמידים שלי לטקסטים כתובים בנושא. אז כתבתי את השיעורים שלי, הפכתי אותם לפרקים. ופרסמתי את המדריך, את בונים סיפור לפני כך וכך, לא יודע, 10 שנים כמעט. והוא זכה לתגובות טובות מאוד. ואז פתאום נהיו עוד כמה מדריכי כתיבה, של כמה מעמיתיי ועמיתותיי, שהצליחו בדרכם, אני מקווה, בשבילם. הם כולם יצאו מאיזושהי נקודה מאוד אינדיבידואלית, כי אף אחד לא מלמד במדריכים שלו, זה לא מדריך לכתיבה, זה מדריך לכתיבה שלי. איך אני כותב? אולי זה יתאים גם לכם. אז חלק כן קלעו לצורת הכתיבה של האנשים שרוצים לכתוב, וחלק פחות קלעו. ואני מקווה שהמדריך שלי כן קלע.
האם אתה קורא את הספרים של עצמך?
כן, כן, בוודאי. את אחד מהספרים שלי קראתי, את הספר על הודו קראתי בהודו, רק 3 שנים אחרי שהוא יצא, מצאתי אותו בחנות של ספרים משומשים.
בהודו?
כן, ובאתי למחרת, אמרתי לו, ביקשתי אם אני יכול לקחת את הספר ליומיים, לקרוא אותו, והסברתי לו שאני כתבתי את הספר, והוא לא האמין לי. ושלפתי את הדרכון והראיתי לו את השם, אבל עדיין לא נתן לי את הספר, אמר לי שאני אקנה אותו. אבל זה נהיה כבר עניין עקרוני, כי אמרתי, אני כסופר, אני צריך לקבל את הספר שלי ליומיים מהחנות הזאת, מותר לי לשאול אותו, אמרתי לו, תקשיב, כשאני אחזור לארץ, אני שולח לך 2 ספרים חדשים, 2 עותקים חדשים, תן לי אותו ליומיים, אז הוא הסכים, לחצנו יד, הלכתי, קראתי את הספר, מצאתי בו 3 טעויות דפוס, לשמחתי הרבה או משהו כזה, מאוד זניח, כי אני באמת, על כל אות אני עובר כמו נמלה, אני מסתכל, ואז קראתי אותו שם. את המיזנטרופ למשל קראתי כבר ביציאה מבית הדפוס. למה קראתי אותו? כי גיליתי בעמוד זכויות, עמוד בהתחלה כתוב כל הזכויות וזה, גיליתי שם טעות. כבר שם גיליתי טעות, וזה נורא הצבן אותי, אז המשכתי לקרוא, ואז ראיתי עוד טעות, וכנראה שלא עשיתי שם, או לא נעשתה שם הגעה מספיק טובה, ופשוט המשכתי לקרוא אותו, כי זה עניין אותי, וזה ספר יותר, באמת יותר קליל מאחרים. את שמר בית אני לא חושב שקראתי אחרי שהוא יצא. אתה פשוט, כל ספר שאני עובד עליו, אני קורא אותו עשיתי פעם איזשהו חישוב, אני קורא אותו בשלמותו, לא יודע, כמעט 100 פעמים עד שהוא יוצא. אז זה לא כל כך, אני כבר די יודע אותו בעל פה כשהוא יוצא, אני לא ממש צריך לקרוא אותו שוב.
אם לא היית סופר, מה היית כן רוצה להיות?
תמיד אני עונה משוגע.
אז בבקשה, תענה משוגע גם
לא,
כאן.
לא, אבל לא אומרים לי רוצה להיות, כי אי אפשר לרצות להיות משוגע. אבל אם לא היית סופר, מה היית? אני אתם בדרך כלל אומר משוגע או מת. זה כנראה שני הדברים. אבל אני חושב, תראו, אני גם מוזיקאי חובב פלוס כבר המון שנים, אני פסנתרן. אז אולי הייתי מנסה את כוחי גם כן במוסיקה. יש כמה וכמה סופרים וסופרות שיש להם קריירה מוסיקלית צדדית כזו. שימון עדף, אסף גברון, הם מוזיקאים. אני לא יודע, אף פעם לא ככה ממש עליתי לבמה. עליתי פעמים ספורות לבמה על פסנתר, ואני הרבה יותר טוב בלפתוח את הפה ולקשקש שטויות על במה מאשר לנגן ולשיר. אבל כן, הייתי הולך על נגינה ושירה. אני חושב שגם אם הייתי ממש מוכרח, אז הייתי קורס חזרה לפרסום, וגם הייתי עיתונאי הרבה שנים, אז אולי הייתי נותן עוד איזה פוש גדול בעיתונות, מנסה להגיע שוב לעיתונות המשודרת דווקא, המשודרת חדשה, פלטפורמה של אינטרנט.
מה אתה מאחל לעצמך?
ככל שהשנים חולפות, אני עוד מעט בן 50.
עד 120.
תודה רבה, בשנה הבאה אם לא לי 50, אז רק בריאות זה נהיה איחול, וזה נורא נורא עצוב בעיניי, רק בריאות, כי כאילו לא נשאר, זה מאחלים לך את מה שאתה חושב שבדין מגיע לך, שאתה אמור להיוולד איתו, בריאות, וזה כבר לא ככה, ואתה הולך לרופא ופה, ויש לך ככה, והכדור הזה, והמשאף הזה, והבדיקה הזאת, ואתה הולך, תשמעו, אני רוצה לאחל עצמי רק בריאות, אבל נורא מתעצבן לאחל. אני מאחל לעצמי, וואי, לא יודע, מה, בוא נלך על משהו גדול. אני מאחל לעצמי שאני אכתוב ספר מדהים, שיתורגם ל-80 שפות, ושאני אשתה שמפניה בסקי בשוויץ, ותכלס שהילדים שלי יהיו בריאים, ואם אפשר שיקבלו גם אבא שמבין אותם, אז ממש יהיה בסדר, זה יהיה טוב.
יונתן יבין, תודה רבה 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 על הרעיון הקולח והמצחיק והמשוגע לכל הדעות.
מה זה, תודה לכם. קודם כל תבדוק את כל הדעות, תראה שזה לא... יש כאלה שאמרים, תשמע.
ממש תודה רבה.
בשמחה גדולה.
אנחנו נאחל לך הרבה בריאות, בכל זאת הגיל עושה את שלו.
תודה רבה.
ושתכתוב עוד הרבה 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 ספרים טובים שיתורגמו ל-100 שפות אפילו.
אמן ואמן.
וניפגש בספר הבא.
אני מאוד אשמח, אני מאוד אשמח, חיים.
תודה רבה.
תודה.
זהו זה אביב, עוד פרק של מדברים ספרות הסתיים לו, ולמי אנחנו רוצים להודות?
אנחנו רוצים להודות ליונתן יבין על הרעיון העמוק והמעניין שהוא העניק לנו, וכמובן לבוזי רביב, מנהל תחנת BGU רדיו, ולמנהל תחנת רדיו סהר, ערן אוזן, שמשדרים את התוכניות שלנו. אתם מוזמנים להגיב לנו במייל talking.podcast.2019, kuchit@gmail.com או בפייסבוק במדברים ספרות פודקאסט על ספרות ישראלית, או בטוויטר חפשו מדברים ספרות בעברית או באנגלית.
בסיום התוכנית נשמע את השיר כל הלילה אני בגנך של הזמר אלון עולה ארצ'יק לבקשתו של יונתן. להתראות אביב.
ביי חיים, נתראה בפרק הבא.
יש מקום אחרי היער, ננננה, אין בו לא כאב, לא צער מעולם. המקום יפה בלעי הוא, וסודי הוא, וסודי הוא גם. שם בערב אתגנב לי, ארטב לי באגם הקט שנח בטבורו. אחר כך אשב על אבן ואשיר לך אנגן פזמון. כל הליל אני בגנך מנסה למשוך את תשומת ליבך. כל הליל אני בגנך מנסה למשוך את תשומת ליבך. מתוקים שיחי התותים השמותים ועדין ריחו של הדובדבן. טעמם של החמציצים עם השפיצים יישאר לי זמן. הרחש כאב לי בניחות ומיד החוש כי טוב לי בעולם כוכבים יאירו ציפורים ישירו יזמרו שם כל הליל אני בגנך מנסה למשוך את תשומת ליבך כל הליל אני בגנך מנסה למשוך את תשומת ליבך לפעמים אקטוף לך פרח או ירח אולי ישבור את הקרח לא אני ואם הוא לא יעזור לי איזבלה יעזור לי מי לא מכיר את ידידייך אורייך לא ראיתי את פנייך מעולם אבל דמיוני אין גבול לו ובצר לו יעבוז חינם כל הליל אני בגנך מנסה למשוך את תשומת ליבך כל הליל אני בגנך מנסה למשוך את תשומת ליבך
מדברים ספרות. פודקאסט עם מיטב הסופרים הישראלים על ספרים, ספרות ומה שביניהם. ערכו והגישו חיים פסחוב ואביב מלכה.
אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.